الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון ז' באייר תשע"ט, מסכת בכורות, דף כ"ה. הדף ה-25 של מסכתנו. השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו קולחי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל ומחולקת לפי חודשי השנה. היום יום טוב במגילת תענית, לא להספיד ולא להתענות, על חנוכת שור ירושלים, על חנוכת חומת ירושלים. והיום הזה בשנת ה' נ"ח, בעקבות עלילת חילול לחם הקודש של הנוצרים, החלו פרעות במשך חצי שנה ב-150 קהילות בדרום גרמניה ואוסטריה, ובתקופה הזו נרצחו ונטבחו עשרות אלפי אנשים. השם יקום דמם. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, ויסמכו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיהיני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, מהרה מתוך הספר, מאורות הדף היומי. שאלה חמורה הטרידה גדולי עולם. בעלי התוספות כאן, ובסוגיות נוספות בתלמוד, במסכת יבמות ובמסכת חולין, דנים בדינו של ספק בחור בהמה תאורה. היינו, בהמה תאורה המליטה ולא ידוע אם בכרה טרם לכן, דהיינו ילדה, או לא. ויש לדעת כיצד לנהוג בספק בחור שלפנינו, אשר אם היה ידוע בוודאות כי הוא פטר רחם, היה על בעליו הישראל למוסרו ליד הכהן, שהרי קדוש הוא בקדושת הבכורה. בעלי התוספות מציינים כשני צדדים בדבר. הצד להתיר מבוסס על מספר נימוקים ביניהם, כי הוולד חולין הוא, עמד ולד בחזקת שאינו קדוש בבחורה, שהוא חולין במעי אמו, כלומר, מאחר שאנו נתונים בספק, יש לייצב את מעמדו של החפץ הנתון בספק, כפי העת האחרונה שבה מעמדו היה ברור. והנה הבחור מתקדש רק בצייתו לאוויר העולם. מעתה, אנו קובעים כי מעמדו הוא של בהמת חולין ואין בו קדושה. כפי שהיה בעודו עובר. יש גמרא במסכת יבמות דף קוף שסותרת לכאורה את הכלל הזה. יהודי אשר אינו יודע אם אביו כהן או ישראל, הרי הוא ספק כהן ספק ישראל, והגמרא קובעת כי עליו לנהוג לחומרה. הוא חגון, בתרומה אינו רשאי לאכול כישראל, ויזהר מתאומת מיתים ככהן. כהורה, הרי עובר כהן אינו קדוש בקדושת הכהונה, ורק אם לידתו חל עליו קדושת הכהונה. משכך, מצבו לכאורה זהה למצבו של העגל, אשר יש ספק אם הוא בכור, שניהם אינם קדושים, כל עוד לא יצאו לאוויר העולם. מעתה, כפי שבעלי התוספות קובעים כי ספק בחור בהמה אינו קדוש משום שכל עוד קיים ספק, איננו משנים את מעמדו האחרון הידוע לנו, הלא הוא מעמדו בעת היותו עובר, אם כן יש לנו לקבוע, כי ספק כהן זה יוותר במעמדו הוודאי האחרון הידוע לנו, הלא הוא דינו כעובר שאינו קדוש בקדושת כהן. מדוע אם כן הגדרתו נותרה בספק? בחידושי בן אריה של הגאון רבי רחמיאל גרשון איידלשטיין זצל, רבה של שום יץ, מבהיר את הדברים באופן נאה. קיים הבדל בולט בין שני העוברים. שניהם אמנם אינם קדושים עד לידתם, אבל מסיבות שונות לחלוטין. בחור בהמה מתקדש בשל היותו פטר רחם, היינו הראשון היוצא מרחם הבהמה. וזו הסיבה שעד יציאתו לאוויר העולם אינו קדוש, שהרי עדיין לא יצא מן הרחם ולא יתקדש. לעומת זאת, עובר כהן נושא בחובו את כל המאפיינים הדרושים לקדושת הכהונה. הוא אינו חסר מרכיבים כלשהם, אלא שבמעמדו הנוכחי הוא נוהה אחר דינה של אמו. משהפנמנו את ההבדל הזה, נפנה להתבונן בחזקה אשר באמצעותה בעלי התוספות קבעו כי ספק בכור הרי הוא חולין ודאי. ההיגיון העומד בבסיס חזקה זו הוא כי כל עוד איננו יודעים אם מעמדו של החפץ השתנה מכפי שהיה קודם לכן, אז אותה הגדרה ודאית דבקה בו, והיא ממשיכה לייצב את מעמדו גם בהתעורר הספק. אכן כאשר נתבונן בעובר באמה תהורה, הגדרה זו עולמת את הדבר נאמנה. ביותו עובר לא היה קדוש בקדושת הבכורה משום שלא היה פטר רחם, והגדרה זו נותרת גם לאחר המלטתו. למור, הוא אינו פטר רחם, שהרי ייתכן שהבאמה כבר המליטה והוא אינו הראשון היוצא מרחמה. נותרה איפה אותה הגדרה ואותה סיבה של פטור לאורך כל הדרך. אבל הכהן העובר אינו קדוש בקדושת הכהונה משום היותו עובר. כלום נוכל להחתימו בתווית זו גם לאחר לידתו, האם קיימת סברה בטענה, כי כפי שהיה נטול קדושת הכהונה בעת שהיה עובר, נמשיך את המצב הזה עד 120. ולכן יש הבדל בין עובר כהן לעובר בהמה. זוהי הערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת אל הפרק הראשון הפותח את שיעור דפינו היומי, הלו הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו, בערב שבת קודש פרשת אמור בדפים חף ג' וחף ד'. אז בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, אפר פרה שנתערב ברוב אפר מקלה, האם מטמא במגע ובמסע? התשובה טהור מלטמא במגע, אבל מטמא במסע. שאלה שנייה, עד מתי נבילה מטמא? התשובה לבר פדה לטומא חמורת שתיפסל מאכילת הגר, ולטומא קלת שתיפסל מלכלב, ולרבי יוחנן בן לזה ובן לזה עד שתיפסל מלכלב. שאלה שלישית, מה נחשב טומאה חמורה ומה נחשב טומאה קלה? לרש"י, חמורה זו טומאת מסע וקלה זו טומאת מגע, לתוספות טומאת נבילה היא טומאה חמורה וטומאת אוכלין זו טומאה קלה. שאלה רביעית, מה טעמו של בר פדה בזה והתשובה משום שנאמר לו תאכלו כל נבילה? לגר. שאלה חמישית, בציר של עם הארץ יש בו מחצה מים, האם מטמא? התשובה לאופן אחד בגמרא מטמא ולאופן אחר אינו מטמא, משום שטומאת עם הארץ מדרבנן וטומאת משכין דרבנן, וגזרו רק ברוב מים. שאלה שישית, על איזה דין במשניות שבפרק זה הוא צריך רב לומר שהלכה כמותו והתשובה? על דברי רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, שהלוקח מניקה מהגוי אינו חושש שלא ילדה אצלו, והשמיענו שהמחלוקת על כך בברייתא אינה מחלוקת. שאלה שביעית, הלוקח בהמה מניקה מהגוי, האם הבא אחריו ודאי אינו בכור? והתשובה לתנקם הבכור מספק, ולרבן שמעון בן גמליאל ודאי אינו בכור. שאלה שמינית, מה טעמו של רבן שמעון בן גמליאל בזה? התשובה, או משום שאינה מרחמת אלא אם כן יולדת, או משום שאינה מניקה אלא את בנה. שאלה תשיעית, בחזיר הכרוך אחר החל ומניקתו, מדוע לרבי יוחנן אסור באכילה? והתשובה, משום שהסתפק בטעמו של רבן שמעון בן גמליאל, האם הוא רק משום שבוודאי ילדה, או משום שאינה מניקה אלא את בנה. השאלה האחרונה, מה חידש בכך שנקת חזיר ולא נקת תלה ולעניין אותו ואת בנו? והתשובה, משום שהייתה אבי אמינה שדווקא בתלה אפשר שמרחמת על שאינו שלה, אבל אם תניק חזיר בוודאי שהוא בנה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אותו אשר למדנו בדפים חף ג' וחף ד' במסכת בכורות בערב שבת קודש פרשת אמור. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע זין באייר תשע"ט, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף חף ה' במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מן המשנה המצויה בדף חף ד' עמוד ב', 11 שורות מתחילת העמוד. משנה פותחת במילים, רבי יוסי בן המשולם אומר, השוחט את הבכור עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן ותולש את השיער, ובלבד שלא יזיזנו ממקומו. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת בדין ההתעסקות בשיער הבכור ותלישתו באופנים מסוימים. שהרי גזיזת הבכור אסורה, כנאמר, ולא תגוז בכור צונך. אומרת המשנה בדף חף ד' עמוד ב', רבי יוסי בן המשולם אומר, וזה לא רבי יוסי המוזכר סתם בגמרא, אלא רבי יוסי המוזכר בסתם הוא רבי יוסי בן חלפתא, כמבואר במסכת שבת דף קופת דו עמוד א', ועל רבי יוסי בן המשולם אמרו בתלמוד הירושלמי מסכת מעשר שני, שהוא מעידה קדושה, ובפירוש עידה קדושה, יש מפרשים שהיו יגעים בתורה בחורף ועוסקים במלאכתם בקיץ, ויש מפרשים שהיו משלשים היום, שליש לתפילה, שליש לתורה ושליש למלאכה. אם כן אומרת המשנה, רבי יוסי בן המשולם אומר, יש שני מקרים שמותר לתלוש את שיער הבכור. הראשון הוא השוחט את הבכור, העומד לשחוט את הבכור, והשערות שבמקום השחיטה מעכבות את השחיטה. ומדובר בבכור שנעשה בו מום, אז השוחט את הבכור עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן, מפנהו את השערות שבצוואר הבהמה מכאן ומכאן בקופיץ כדי לעשות מקום לסכין השחיטה, הופיצו סכין גדול, שסתמו אינו עשוי לשחיטה, אלא לחתוך בשר ולשבור עצמות, אבל ראוי הוא גם לשחוט בו, ותולשו את השיער שבמקום השחיטה, כדי שיוכל לשחוט ללא כל חשש ובלבד, שלא יזיזנו לשיער שתלש ממקומו למקום אחר, אלא יניחנו במקומו מסובך עם שער השיער, עם שער הצמר, כדי שלא יאמרו הרועים שמותר לגזוז שיער בחור, ואם יקחנו למקום אחר, יסברו הרועים שגזז לצורך עצמו למטרת גיזה, לכן יצריכו להניח את השיער שם, שידעו שלא עשה כן אלא לצורך השחיטה. כך מסביר התפארת ישראל. מוסיף רבי יוסי בן המשולם, וכן יש עוד מקרה שמותר לתלוש ולהניח את השיער מסובך עם שער הצמר, והוא התולש את השיער של הבחור כדי שיוכל החכם לראות את מקום המום המוסתר על ידי השיער. והחכם יורה אם הוא מום קבוע או לא. ואם הוא מום קבוע, אינו ראוי להיקרב על גבי המזבח, ומעטה יוכל לשוחתו בכל מקום. ומלכות מומים שאף אם יודע מעצמו שהוא מום קבוע, צריך להראות את המום לחכם כדי שיורה אם זה מום קבוע או לא. ובמקרה שידוע לו שמום קבוע הוא ושחתו בלא שהראו לחכם, יש מחלוקת הנעים לקמן בדף כוח עמוד א' אם מותר באכילה. ראי המשנה שלנו בדף חפד עמוד ב', וכעת ניגשים לנו בסייעת הדשמיא ללונות הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מביאה את פסק ההלכה בדין משנתנו. אמר רב הלכה כרבי יוסי בן המשולם שמותר לתלוש את שיער הבכור לצורך שחיטתו, ולצורך ראיית המום הנמצא במקום השיער. ולמרות שלאל בדף חפד עמוד ב', אמר רב נחמן בשם רב שההלכה ככל המשניות שבפרק זה שאין בהם מחלוקת, בכל זאת הוצרך רב לומר בפירוש שההלכה כרבי יוסי בן המשולם. משום שאם לא היה אומר זאת, היינו מפרשים שעיקר דבריו הם לדברי רבי יוסי בן המשולם, ולא היינו יודעים שכוונתו גם לדברי רבן שמעון בן גמליאל, בניין הלוקח בהמה מנקת מן הנוכרי השנויים לאל. והיינו מפרשים שכיוון שבברייתא נחלקו חכמים על דבריו, היה זה בכלל דבר שיש בו מחלוקת, שאין הלכה כפי השנוי במשנתנו. לכך הוא צריך לומר בפירוש ההלכה כדברי רבי יוסי בן המשולם, ומזה נלמד שמה שאמר הלכה ככל המשניות שבפרק זה, לעניין דברי רבן שמעון בן גמליאל, אמר זאת. כך למדנו בגמרא להיל בדף חפד עמוד א'. מברר את הגמרא אם מותר לתלוש לצורך שחיטה ביום טוב, ומתוך כך התברר עיקר טעמו של רבי יוסי בן המשולם. הטעם שלו פשוט שמותר, כשם שעצם השחיטה מותרת, וככל צורך אוכל נפש שמותר ביום טוב, זה משום שיכולו לצמצם ולשחוט גם ללא תלישת הצמר. כך מסביר הרמב"ן. באו מיני שאלו בני הישיבה מרב אונה כנגדו באופן הדומה לדברי רבי יוסי בן המשולם שהתיר לתלוש לצורך שחיטת הבכור, והוא בבא לשחוט בהמת חולין ביום טוב מהו? מה דינו? האם גם בזה סובר רבי יוסי בן המשולם שמותר לתלוש את השיער שבמקום השחיטה? ומפרש את הגמרא את צדדי הספק. טעם עד רבי יוסי בן המשולם. האם הטעם של רבי יוסי בן המשולם שהתיר במשנתנו לתלוש לצורך שחיטה? אף שגזיזת הבכור אסורה מן התורה זה משום דקסבר שהוא סובר שהתולש ביד לאו היינו גוזז, אינו בכלל גוזז בכור שאסרה תורה, שנאמר בספר דברים פרק תדווה פסוק יוטט, ולא תגוז בחור צונך לפי שגוזז אינו אלא בכלי, אבל כשעושה כן ביד תלישה היא ולא גזיזה, ולפי זה ביום טוב אסור לתלוש את השיער ביד לצורך שחיטה, ואף שאינו בכלל גוזז את הצמר שהיא אחת מלמתת מלאכות, אף על פי כן יש לאסור משום דאבל אישה, הרי זה עוקר דבר מגידולו שהיא תולדה של מלאכת קוצר ואסורה מדאורייתא. הצד השני של הספק, עוד אילמה או שמה נאמר בעלמה בשאר המקרים בעולם לעניין תלישה ביד, סבר רבי יוסי בן המשולם שהתולש ביד היינו הרי הוא גוזז ואסור בקודשים. היינו טעם הדשארי, והטעם שהתיר רבי יוסי בן המשולם במשנתנו הוא משום דהבל הישארי, זה דבר שאין מתכוון שבמעשה זה של פינוי המקום מהסערות אינו מתכוון לתולשם, ודבר שאינו מתכוון מותר. וביום טוב, לעניין יום טוב, כשמפנה המקום מסערות לצורך השחיטה, גם כן דבר שאין מתכוון הוא שאינו מתכוון לא לגזוז ולא לקור דבר מגידולו ומותר. ונציין שהדין הזה של דבר שאין מתכוון שנוי במחלוקת הנעים. דעת רבי שמעון במסכת שבת דף חב ב' שדבר שאין מתכוון מותר, והוא התיר לגרור בשבת מיטה כיסא וספסל, ובלבד שלא התכוון לעשות חריץ. וגם אם נעשה חריץ שהוא תולדת חורש, לא עבר עליה איסור, כיוון שכוונתו היא רק לגרור את הכיסא ואינו מתכוון לעשות חריץ. דעת רבי יהודה במסכת ביצה דף חב ג' שדבר שאינו מתכוון אסור, כי הוא אסר לנקות ולגרד את הבהמה ביום טוב עם הסרק שעושה חבורה, אף שאינו מתכוון לעשות חבורה. ובצד זה בספק בגמרא אצלנו שרבי יוסי בן המשולם התיר מצד שאינו מתכוון, נמצא שרבי יוסי בן המשולם סובר כדעת רבי שמעון. משיבה הגמרא על הספק, אמר לו, הוא השיב להם רבונה לבני הישיבה, זילו שיילוה לרב חננאל. לכו ותשאלו את רב חננאל שהיה תלמידו של רב על עיקר דברי רבי יוסי בן המשולם במשנתנו לעניין תלישה לצורך שחיטת הבכור, אם אמר רב שההלכה כמותו או לא. ואם אמר ואם יאמר לכם שההלכה כרבי יוסי בן המשולם לגבי בכור, תשובו אליי ואפשוט לכו, אפשוט לכם את מה שהסתפקתם לעניין יום טוב. עתו באו בני הישיבה שאלוה, שאלו את רב חנני למלאכה כדברי רב יוסי בן המשולם. אמר להו, הישיב להם רב חננל, אחי אמר רב, כך אמר רב, הלכה כרב יוסי בן המשולם. עתו חזרו ובאו לקמי דרבונה לפני רבונה, ואמרו לו שכך אמר להם רב חננל בשם רב, שהלכה כרב יוסי בן המשולם לגבי בכור. אמר להו, פשט להם רבונה את מה שהסתפקו, שגם כנגדו, גם במקרה הדומה לתלישת השיער לצורך שחיטת בכור, שהוא תלישת השיער לצורך שחיטה ביום טוב, מותר. ומסקנת הגמרא לקמן, שאף אם דבר שאין מתכוון אסור, ביום טוב מותר משום שהוא כלאחר יד. הוסיפה הגמרא יתמר נמי, כך גם אמרו בני הישיבה, אמר רב חנניה בר שלמיה, משמי דרב בשמו של רב, כנגדו ביום טוב, מותר. ולפי זה טעמו של רב יוסי בן המשולם שהתיר במשנתנו, זה מפני שדבר שאין מתכוון, מותר. מברר את הגמרא את דעתו של רב, בדין דבר שאין מתכוון ומקשה. ומי אמר רב אחי, האם נכונה השמועה שאמר רב חנניה בשמו של רב, שמותר לפנות מקום השיער לצורך שחיטה ביום טוב, ומשום שאף אם יגיע לידי תלישת שערות, אבל דבר שאינו מתכוון מותר? ואמר רב חייא בר רשי משמי דרב, הרי אמר רב חייא בר רשי בשמו של רב, מסוחריה דנזייתא, סתימת ברז החבית של יין או של שיחר, שהיא על ידי בלי בגדים מפשטן, אסור להדוקי ביום הטבה, אסור להדק את הבגדים בכוח כדי שתסתם יפה ביום טוב, מפני שעל ידי ההידוק הוא בא לידי שחיטת הבגד מהיין שבו. אלא מה צריך לעשות? יניח את בלי הבגדים בצורה רפויה, והרי כשמעדק את הבגד אינו מתכוון לסחוט את היין ממנו, אלא עושה כן רק כדי לסתום היטב את הנקף שבברז. ואף על פי כן אסר רב לעשות כן ביום טוב, הרי שהוא סובר שדבר שאין מתכוון אסור ביום טוב. אז איך ייתכן שהוא יתיר לפנות את מקום השחיטה מן השערות ביום טוב אף שבא לידי תלישה? מתרצת הגמרא, אין לדמות דין זה של הידוק הסתימה לשאר דבר שאינו מתכוון. לפי שבהי שם בהידוק הסתימה אפילו רבי שמעון שסובר במסכת שבת שדבר שאינו מתכוון מותר, מודהו שאסור להדק את הבגד. דהרי אביי ורבא דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, מודה רבי שמעון בפסיק ראישה ולא ימות, כשחותך את ראש הבהמה והוא אומר שאין בכוונתו שתמות, אלא שהוא צריך את ראש הבהמה לצורך משחק הילדים או להאכילו לכלבו, שכיוון שעל ידי מעשה זה בוודאי יתמות, אין אומרים בזה שדבר שאין מתכוון מותר, אלא הרי זה כמתכוון ואסור. וכמו כן הידוק הבגד בנקף שבחבית, כיוון שבוודאות יסחט הבגד, אין להתיר משום שאינו מתכוון. מה שאין כן במפנה את השיער לצדדים לצורך השחיטה, אין זה ודאי שיתלשו השערות. ולכן התיר רב גם ביום טוב. נמצא שמדברי רב לעניין הידוק סתימת החבית, אין להוכיח שדעתו שדבר שאין מתכוון, אסור. מוסיפה הגמרא להקשות, והב הרי מצינו שרב אמר בפירוש שדבר שאין מתכוון אסור, שעיקר דין זה מחלוקת הנעים הוא. ודעת רבי יהודה במסכת ביצה שדבר שאין מתכוון אסור, ודעת רבי שמעון במסכת שבת שדבר שאין מתכוון מותר. ונחלקו רב ושמואל אם הלכה כרבי יהודה או כרבי שמעון. ואמר רב חייא בר רשי, אמר רב בשמו של רב, הלכה כרבי יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור. ואילו רב חנן ברמי אמר שמואל בשמו של שמואל שהלכה כרבי שמעון שדבר שאין מתכוון מותר. ומוסיפה הגמרא, ורב חייא בר רבין מתני בלא גברי, הוא שנה את מחלוקתם של רב ושמואל שנחלקו כך בפירוש, ולא רק על פי שמוע שאמרו אחרים בשמם, וכך הוא שנה. רב אמר הלכה כרבי יהודה ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון. אם כן קשה שכיוון שדעת רב שדבר שאין מתכוון אסור, כיצד התיר לפנות שיער ביום טוב לצורך שחיטה, והרי אף שאינו מתכוון לתלוש הדבר אסור. מיישבת הגמרא את עמו של רב שאין כוונתו כפי שהבינה הגמרא עד עכשיו, אלא לעולם סבר רב, רב סובר דבר שאין מתכוון אסור. ותולש, הטעם בתולש במשנתנו שהתיר רב כדברי רב יוסי בן המשולם, זה משום שתולש ביד? לאו היינו גוזז, היינו בכלל גוזז. וביום טוב, מה שפסק ביום טוב שהתיר לפנות את השיער לצורך שחיטת הבהמה, אף ששם אין שייך להתיר מן הטעם הזה, היינו תמה דשארי, טעמו שפסק להתר משום דאב אלי עוקר דבר מגידולו כלאחר יד. הוא עוקר את הדבר בשינוי שאין הדרך לתלוש את השיער ביד, אלא על ידי כלי, ולכן אף משום קוצר הוא לא נאסר. מברר את הגמרא אם בכל דבר הנתלש ביד ולא בכלי, אנחנו אומרים שאין זה בכלל גזיזה ועקירת דבר מגידולו. מקשה הגמרא, והאם תולש ביד לאו היינו אינו בכלל גוזז? והתניא הרי שנינו בברייתא, תולש את הכנף, אדם שתלש נוצה גדולה מכנף העוף בשבת בשוגג, ולאחר מכן הקוטמו חתך את ראש הנוצה, ואחר כך המורתו החליק את הקנה של הנוצה מהשערות שבצידיה, חייב שלוש חטאות. ואמר יש לקיש לבאר את המלאכות שעשה במעשים הללו, תולש חייב משום תולדה של מלאכת גוזזת הצמר, קוטם חייו משום תולדה של מלאכת מחתך את האור, ממרת חייו משום תולדה של מלאכת ממחק את האור, שעניינו הוא החלקת האור, וגם זה החליק את הקנה. מבואר אם כן, שחייו משום גוזז גם על תלישה ביד, ולא אומרים שיפטר משום שתולש אינו בכלל גוזז ושתלישה ביד אין הדרך בכך, וכלאחר יד היא. מתרצת הגמרא, שייני שונה היא תלישת הנוצה מכנף העוף, מתלישת השיער מן הבהמה. למה דהיינו אורחי, שכך היא הדרך לתלוש את הנוצות מכנף העוף ביד? ולכן בכלל מלאכת גוזז היא, ואינה כלאחר יד, שאין כאן שום שינוי. מה שאין כן תלישת שיער בהמה ביד, שאין הדרך בכך, אין זה בכלל גוזז. יש מחלוקת ראשונים אם מותר לתלוש ביום טוב נוצה מצוואר העוף לצורך שחיטה. תוספות בדיבור המתחיל דעה וכותבים שאסור, כיוון שבעוף הדרך לתלוש הנוצה ביד, ואם כן אין זה נחשב עוקר דבר מגידולו כלאחר יד, וחייב משום גוזז. ואף שמלאכה שאינה צריכה לגופה היא, שהרי אינו צריך את הנוצות, אבל כל מלאכה שאין צריך לגופה אסורה מדרבנן. ואין לדמות ולהתיר איסור דרבנן זה, כשם שהתיר רב איסור דרבנן של כלאחר יד, לפי שכשלאחר יד קל יותר ממלאכה שאינה צריכה לגופה. כך גם פוסק הרמב״ם, אבל הרמב״ן כתב להתיר משני טעמים. א', משום שבעוף אי אפשר לאוכלו בלא תלישת הנוצות, ונמצא שתלישת הנוצות לצורך אכילה היא, אז כשם שהותרה לאחר שחיטה ככל מלאכת אוכל נפש, כך יש להתיר גם קודם השחיטה, מה שאין כן בבהמה שאין צריך לתלוש את הצמר לצורך האכילה, כיוון שמפשיטים את האור כולו, אין להתיר גם קודם השחיטה. טעם נוסף, משום שמלאכה שאינה צריכה לגופה היא, ולצורך שמחת יום טוב, לא גזרו רחמים כשם שלא גזרו בשינוי. עכשיו מבררת הגמרא את דעתו של רבי יוסי בן המשולם בעניין דבר שאינו מתכוון. שואלת הגמרא, ומי דרב סבר מכך שפסק רב כרבי יוסי בן המשולם, משמע שגם רבי יוסי בן המשולם סבר לה כרב, שדבר שאין מתכוון אסור, שאם לא כן, אם נאמר שטעמו של רבי יוסי בן המשולם שהתיר במשנתנו זה משום שסובר שדבר שאינו מתכוון מותר, מניין לרב להתיר משום שתולה שאינו בכלל גוזז? אלא משמע שפירש כן את טעמו של רבי יוסי, שגם הוא סובר שדבר שאינו מתכוון אסור. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל מדי רב. אם כן, שואלת הגמרא, מדי רב סבר מכך שפסק רב כרבי יוסי בן המשולם, משמע שגם רבי יוסי בן המשולם סבר לה כרב שדבר שאין מתכוון אסור. ועל כך מקשה הגמרא וסבר, האם סובר רבי יוסי בן המשולם שדבר שאינו מתכוון אסור? ועתניא, הרי שנינו בברייתא על עניין פרה אדומה. דינה הוא שצריכות להיות כל שערותיה אדומות, ואם היו בה שתי שערות שחורות, פסולה היא לגמרי ואין לה תקנה בהסרת השערות השחורות. אבל אם רק חלקם העליון של השערות שחור, כל זמן שהם עליה פסולה, אבל אם יוסר החלק השחור, חוזרת להכשרה. וכן אמרו בברייתא, שאם יש בה שתי שערות שאינן שחורות לגמרי, אלא שעיקרן מאדים שתחילת השערות הסמוך לבשר אדומו, וראשן סופן של השערות לצד חוץ משחיר שחורו, רבי יוסי בן המשולם אומר שגוזז במספריים את חלק השערות השחור על מנת שתהיה כשרה, ואינו חושש שעובר בזה על איסור גזיזה בקודשים. ואיסור גזיזה נוהג בכל הקורבנות, למרות שבפסוק נאמר האיסור על בחור, כנאמר ולא תגוז בחור צונך, אבל למדו בספרי ממה שנאמר בתחילת הפסוק, וכל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך הזכר תקדיש להשם אלוקיך, שהאיסור נוהג בכל בקר וצון שהוקדשו. והטעם שמותר הוא מפני שאינו מתכוון לגיזה לצורך לקיחת השיער, אלא כוונתו רק לתקן את הפריים. כן מבואר שהוא סובר שדבר שאין מתכוון מותר, כי אם דבר שאין מתכוון אסור, היה לו לאסור לגזוז את השערות הללו במספריים. רצת הגמרא, שייני פרה שונה גזיזת השערות מהפרה לפי דלב בת גיזאי, לא שייך בגיזה כלל לפי שאין לצמר. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, ועתניא, הרי שנינו בברייתא על מה שאמרה התורה, לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך, ואמרו שלכאורה אין לי מקור שיהיה אסור אלא שור בעבודה וצון בגיזה, כלשון הפסוק. איסור עבודה נאמר על שור ואיסור גיזה נאמר על צון. מניין ליתן את איסור העבודה האמור של זה בשור שיהיה נוהג גם בזה גם בצון, וכן את איסור הגיזה האמור של זה בצון, שיהיה נוהג גם בזה בשערות השור. תלמוד לומר בה הכתוב ומלמדנו, לא תעבוד ולא תגוז. אבב במילה ולא מיותר, והוא מוסיף על עניין הראשון ללמדנו, ששניהם נלמדים זה מזה. ורשי והרשש כותבים שהלימוד הוא מעמידה היוטט מ-32 מידות שאמר הבלזר בן רבי יוסי הגלילי שהתורה נדרשת בהם, והיא דבר שנאמר בזה והוא הדין בחברו. והטעם שאכן הזכיר התורה איסור גיזה בצון ואיסור גיזה בשור, מפני שדיברה התורה בעובה, שזה דבר רגיל שבשור עובדים ומסה גוזזים. ואם כן, גם פרה אסורה בגזיזת השיער, ושוב קשה, שמזה שהתיר רבי יוסי לגזוז את חלק השערות השחור במספריים מוכח שהוא סובר, שדבר שאינו מתכוון מותר, מתרץ את הגמרא תירוץ חדש ואומרת אלא שייני פרה, שונה היא פרה אדומה משאר כל הקורבנות, שנוהג באיסור גיזה משום דקודשי בדק הבית היא, שהרי כשאר כל ההקדשות שמקדישים לשאר צורכי בית המקדש, ואין בה קדושת מזבח שהיא קדושת הגוף לפי שאינה קריבה למזבח, אלא נשחטת ונשרפת מחוץ להר הבית, אלא בער הזיתים. ולכך התיר רבי יוסי בן המשולם לגוזזה, אף שבדבר שאין מתכוון עושה רבי יוסי לפי שאין איסור גיזה בפרה אדומה. מקשה הגמרא, גם אם נאמר שאין לפרה אדומה קדושת הגוף, הרי והאמר, הרי אמר רבי אלעזר שגם קודשי בדק הבית שאינם קדושים בקדושת הגוף להקרבה על המזבח, אסורים בגיזה ועבודה. משיבה הגמרא, דין זה שאמר רבי אלעזר אינו אלא מדרבנן, שגזרו חכמים עליהם איסור גיזה ועבודה, שמא יבואו להתיר גיזה ועבודה גם בקודשי הגוף. אבל מן התורה אין איסור גיזה בקדושת בדק הבית, ולכן התיר רבי יוסי לגזוז במספריים, למרות שהוא סובר שדבר שאינו מתכוון אסור. מוסיפה הגמרא לשאול, ואיכא, הרי על כל פנים יש איסור דרבנן לגזוז פרה אדומה, ומדוע התיר רבי יוסי לגזוז במספריים? ולמרות שאפשר לחלק שרק באיסור תורה אמרו דבר שאינו מתכוון, אבל באיסור שאינו אלא מדברי חכמים לא גזרו בשאינו מתכוון. בכל זאת, כאן גדר האיסור דרבנן הוא שישבו חכמים קודשי בדק הבית לקודשי מזבח ותקנו האיסור כאין קודשי מזבח. אז אם בקודשי מזבח אסור גם בשאינו מתכוון, יש לאסור גם בקודשי בדק הבית. כך הסבירו התוספות לאל בדף כ"ד עמוד ב' בדיבור המתחיל והיינו. משיבה הגמרא, אלא מוכרחים לומר שייני, שונה היא פרה אדומה שאף איסור גיזה מדרבנן אין בה, משום דלא שכיחה, פרה אדומה אינה מצויה הרבה, ובדבר שאינו מצוי לא גזרו חכמים. וכיוון שכן מבוארת דעתו של רבי יוסי, שאף שסובר הוא שדבר שאין מתכוון אסור, כאן מותר לפי שפרה אדומה קודשי בדק הבית היא, וגם מדברי חכמים לא נאסרה הגיזה. שואלת הגמרא, מדוע התיר רבי יוסי לגזוז את השיער בעוד הפרה בקדושתה, ולחלה, הרי יכול לחלל את קדושתה על מעות, ולפקה לחולין, ועל ידי זה יוציאה לחולין, ולגזה, ואז יגזזנה, והדר, ולאחר מכן יחזור וליקצ'ה, ויקדישנה שוב לפרה אדומה. ולמרות שאמרו שכיוון שאינה שכיחה לא גזרו עליה חכמים איסור גיזה, אבל כיוון שאפשר לתקן בקל, לא היה להם לחכמים להוציא את פרה אדומה מכלל שאר קודשי בדק הבית שגזרו בהם איסור גיזה. כך מסביר השפת אמת את קושיית הגמרא. מתרצת הגמרא, הוא לא יכול לעשות בקלות את החילול ואת ההקדשה המחודשת, מפני שדמי היקרים, פרה אדומה שווה הרבה, ואם ירצה לחללנה על המעות, יהיה עליו להביא מעות הרבה כנגד שוויה. שואלת הגמרא, ולעבד לה כדי שמואל, הרי יכול לעשות את הפתרון כדברי שמואל, דאמר שמואל, הקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה מחולל, וגם כאן יחללנה על פרוטה אחת, ואין צורך לתרוח ולהביא מעות הרבה. דוחה הגמרא ואומרת, אי מורדה אמר שמואל, הרי יש לנו לומר שמתי אמר שמואל את דינו, דווקא שחיללו שכבר חילל על פחות משוויו. אבל לכתחילה מי אמר, האם יתיר לעשות כן לכתחילה? הרי ודאי שלכתחילה אסור לעשות כן. וכיוון שכן, שלכתחילה אין לחלל אלא בשוויו ודמי פרה אדומה יקרים הם ותורך גדול הוא, לכן התיר רבי יוסי בן המשולם לגזוז את השערות השחורות בעודה בקדושתה. והעדיפו להתיר גיזה בפרה ולא להתיר לחלל על פרוטה, כיוון שאיסור גיזה אינו נוהג אלא בבעלי חיים. מה שאין כן, דין חילול נוהג בכל הקדש, וחששו שיבואו להתיר לפדות לכתחילה בפחות משוויו בכל הקדש. ויהיה הגמרא ביור אחר בדעת רבי יוסי בן המשולם, מבית אם תרצה תוכל ליישב את דברי רבי יוסי בן המשולם שהתיר לגזוז את שיער הפרה במספריים כך. לעולם סובר הוא שדבר שאין מתכוון מותר. רב סבר לה כרבי יוסי בן המשולם שמותר לפנות את השיער של הבכור לצורך שחיטה משום שתולה שאינו בכלל גוזז. ואף על פי כן, רבי יוסי בן המשולם לא סבר לה כרב. רב התיר רק משום שתולה אינו בכלל גוזז. ואילו לרבי יוסי בן המשולם, גם אם תולש בכלל גוזז, מותר לפנות את השיער משום שהוא סובר שדבר שאינו מתכוון מותר. ולא כמו רב שאוסר בשאינו מתכוון. אז לפי זה, רב פסק כדברי רבי יוסי בן המשולם, אבל לא מטעמו. טעמו של רבי יוסי בן המשולם משום שדבר שאינו מתכוון מותר, ואילו טעמו של רב הוא משום שתולש אינו בכלל גוזז. ובארת הגמרא את אופן תלישת השיער שהתירה המשנה. שנינו במשנה ותולש את השיער, ובלבד שלא יזיזנו ממקומו. ובארת הגמרא אמר רבשי, והוא רבשי הקדמון ואינו סתם רבשי האמור בשעס, שהרי נאמר במסכת קידושין דף עין בית עמוד בית, כשמת רבה נולד רבשי, והוא לא ראה את ריש לקיש. ופה כתוב שרבשי אומר זאת בשמו של ריש לקיש. אם כן אומרת הגמרא, אמר רבשי, אמר ריש לקיש, לא שנו, לא אמרו במשנתנו שמותר לתלוש את השיער, אלא כשהתלישה היא ביד. אבל אם התלישה היא בכלי, אסור גם לצורך שחיטה. ובפשטות החילוק הוא שביד הוא תולש, ואם עושה בכלי, הרי זה גוזז, ולא יתיר רבי יוסי במשנתנו לגזוז, אלא לתלוש. אכן עם טעמו של רבי יוסי משום שאינו מתכוון ולעולם תולש בכלל גוזז, לכאורה יש להתיר גם בגזיזה כי סוף סוף אינו מתכוון. מקשה הגמרא על דבריו והקטני, הרי בהמשך דברי המשנה נאמר שעושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן, הרי שמותר לתלוש גם על ידי קופיץ שהיא סכין רחבה של טבחים. משיבה הגמרא, תני, יש לשנות במשנה ולפרשה שאין הכוונה שפינוי המקום נעשה על ידי הקופיץ, כפי שמשמע מהגרסה במשנה בקופיץ, אלא צריך לגרוס במשנה לקופיץ, לצורך השחיטה בקופיץ, ולעולם היתר הוא רק כשאת הפינוי והתלישה הוא עושה ביד ולא על ידי כלי. מברר את הגמרא אם לצורך ראיית מום בבהמה מותר לכתחילה לתלוש את השיער. שנינו במשנה וכן תולש את השיער לראות מום, מסתפק את הגמרא, היא באה אלו, הסתפקו בני הישיבה. האם לכתחילה הוא שמותר לכתחילה לתלוש את השיער כדי לראות את המום, או שלכתחילה אסור לתלוש? ומה ששנינו וכן התולש את השיער לראות את המום, הוא רק לעניין דיעבד, שאם עבר ותלש את השיער לצורך ראיית המום, אסור לו להזיז את השיער שתלש ממקומו, אלא עליו להניחו מסובך עם שאר השערות. פושט את הגמרא, אמר רבי ירמיה, תשמע בו ושמע ראיה מברייתא, שנינו בברייתא, צמר המסובך באוזן של הבכור ויש מום באוזן, רבי יוסי בן המשולם אומר תולשו לצמר ומראה את מומו לחכם. שמע מינה, מוכח מכך שלכתחילה מותר לתלוש את השיער לצורך ראיית המום. מסיקה הגמרא, שמע מינה, אכן יש לפשוט את הספק מן הברייתא הזו. מוסיפה הגמרא, אמר רב מרי, אפננה מתנינה, גם ממה ששנינו במשנתנו יש לפשוט את הספק. שנינו במשנה וכן התולש את השיער לראות מקום מום, יש לברר מהי וכן לעניין מה נאמר במשנה, וכן שמשמע שדין זה שווה לדין שקדם לו. הילי, מה אם נפרשו ונאמר שאמרו זאת לעניין הדין שנאמר בתחילת המשנה שלא יזיזו את מקומו של השיער לאחר שנתלש? זה לא ייתכן, כי אשתה יש לשאול, ומה שוחט המפנה את השיער לצורך שחיטה? די שחיטתו מוכחת עליו, מוכח שלצורך שחיטה הוא עושה כן, לפי שמי שרואה זאת שהוא שוחט במקום שתלש ממנו את השיער, אז הוא מבין שזה לצורך השחיטה, ואין לחשוש כל כך שיתו הרועים ויסברו שגוזזו לצורך עצמו. ואף על פי כן אמרו שלא יזיזנו לשיער שתולש ממקומו. אז כשהוא מפנה את השיער כדי לראות את מקום המום, ולא ניכר מיד שתלש לצורך זה, ויש לחשוש שמי שיראה ילמד מזה שמותר לתלוש לצורך עצמו, מבעיה? האם צריך לומר זאת במפורש שלא יזיזנו כמו בדין הראשון? והרי כל שכן הוא, אלא לאו, אלא אי אפשר לומר את המילה וכן במשנה, כי אם התולש. לעניין התלישה עצמה אמרו את המילה וכן, שבזה שווה דין הסיפה לדין הרישה. אם כן, שמע מינה, יש לשמוע ולהוכיח ולפשוט מזה שלכתחילה מותר לתלוש לצורך ראיית המום כמו ברישה. מסיקה הגמרא, שמע מינה, אכן גם ממשנתנו כך יש לפשוט. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף כ"ה עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד. המשנה שלפנינו עוסקת בדין צמר שנתלש מבחור בעל מום בחייו, אם יש לו היתר הנאה לאחר מיטה או שחיטה. אבל בעודו חי, הצמר אסור בהנאה מדי רבנן, כי גזרו, שמה יבואו להמתין מלשוחתו כדי להנות מהצמר שיתלש ויבואו לידי גזעה ועבודה. הוא הדין בבחור תם, גזרו לאסור הצמר בהנאה, שמה ישהנו מלהקריבו במקדש עד שיפול בו מום, כדי שיהנה מהצמר בינתיים. אבל לאחר מיטת או שחיטת הבעל מום, נחלקו תנאים אם בכלל הגזרה הוא. אומרת המשנה בדף כ"ה עמוד א', שיער או צמר של בחור בעל מום שנשר מן הבחור בחייו, והניחו בחלון, חלון שעשוי להניח שם אדם את חפציו, ועדיין לא נהנה ממנו לפי שכל שהבחור חי אסור ליהנות מהצמר, ואחר כך שחטול הבחור ושחיטה זו מתירה את הבשר באכילה ואת העור והצמר שעליו בהנאה, ובדין הצמר שנשר מחיים מצינו מחלוקת בין הקוויה בין מהלל לחכמים, אז נחלקו תנאים באיזה אופן נחלקו? יש אומרים שבאופן זה נחלקו, שהקוויה בן מהללל מתיר לאחר שחיטה ליהנות גם מהצמר שנתלש מחיים. וזה אחד מארבעה דברים שנחלק הקוויה בן מהללל עם חכמים בלשכת הגזית, ואמרו לו חכמים שיחזור בו, ויעשו אב ביידין, ולא הסכים לחזור בו. ולפני פטירתו הורה לבנו שיחזור בו בארבעה דברים הללו, ונחלקו תנאים אם ידעו את הקוויה בן מהללל על שלא חזר בו או לא. כך המשנה במסכת עדויות, פרק ה' עם משניות ו' וז'. אם כן, אומרת המשנה שהקוויה בן מהללל מתיר לאחר שחיטה ליהנות גם מהצמר שנתלש מחיים, וחכמים אוסרים ליהנות מהצמר שנתלש מחיים, לפי שיש לחשוש שמא יבואו להשעות מלשחוט את הבכור כדי שיוכלו ליהנות אחר השחיטה מהצמר שיתלש עד שישחט, ובינתיים יבוא לידי גזעה ועבודה. ובחור בעל מום אסור בגזעה ועבודה כשאר כל הקודשים שנפל בהם מום, כמו שדרשה הגמרא ליל בדבב עמוד ב', תסבך ולא גזעה. ואילו הרמב"א בפירוש המשניות פירש שהחשש הוא בשהייה עצמה, כי מצווה לאכול את הבכור בין תם בין בעל מום בתוך שנתו שנולד בה. יש לחשוש שמא ישעה ותעבור שנתו. והסבר המחלוקת הזו בין עקביה בין מהללל לבין חכמים, אלו הם דברי רב יהודה. אמר לו רב יוסי לרב יהודה, לא בזה, כשנשחט הבחור, התיר עקביה בין מהללל וחכמים חולקים עליו ואסרו, אלא נחלקו לעניין שיער בחור בעל מום שנשר בחיה והניחו בחלון, משום שבחיה הבחור ודאי אסור הוא בהנאה, ואחר כך מת הבחור מעצמו. בזהו שעקביה בין מהללל מתיר את הצמר בהנאה, אף שהצמר המחובר לבחור שמת אסור בהנאה, וחכמים אוסרים. מוסיפה המשנה שכל מה שחכמים אוסרים הוא רק בצמר שנתלש מחיים והניחו בחלון, מאחר שהופרד לגמרי מהבחור. אבל צמר המדולדל בבחור שנתלש מן הבחור ועדיין מעורב הוא בצמר המחובר, בזה יש חילוק, שאת הצמר שנראה עם הגיזה, שנראה שהוא חלק משאר הגיזה שגוזז לאחר השחיטה, הרי הוא מותר בהנאה כשאר הצמר, ואת שאינו נראה עם הגיזה, אבל הצמר שלאחר הגיזה ניכר שאינו כשאר הצמר שנגזז עכשיו, אסור הוא בהנאה. זו המשנה שלנו שתחילתה בדף חפי עמוד א' וסיומה בדף חפי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מבררת את דעתו של רבי יוסי במחלוקתם של עקביה בין מהללל וחכמים. רבי יוסי אמר במשנתנו לגבי צמר שנתלש ולאחר מכן נשחט הבכור, שלא בזה התיר עקביה בין מהללל. מדייק את הגמרא מכלל, יש לשמוע מזה, דאסר, שעקביה בין מהללל אסר להנות מן הצמר הזה. מקשה הגמרא, לא ייתכן לומר כן. לפי שבהמשך המשנה אמר רבי יוסי, שעקביה בין מהללל מתיר בצמר שנתלש ולאחר מכן מת הבכור. ואשתם ומעטה זה כל שכן. אם באמת הבכור שרי התיר עקביה בן מהללל ליהנות מהצמר שנתלש מחיים, אף שהצמר שעדיין מחובר בבכור אסור בהנאה שדינו להיקבר כמו הבכור עצמו, כששחטו, כשהצמר המחובר בו מותר בהנאה, מבעיה, אם צריך לומר שבזה התיר עקביה בן מהללל את הצמר שנתלש מחיים, הרי ודאי שגם בזה התיר עקביה בן מהללל. אלא מבאר את הגמרא כך יש לפרש לדברי רבי יוסי. לא בזה, לא בנשחת הבכור התיר עקביה וחכמים אוסרין. לא בזה נחלקו עקביה וחכמים, אלא בשחתו דברי הכל גם חכמים מודים דשארי שמותר ליהנות מהצמר שנתלש מחיים. כי פליגי, מה שנחלקו עקביה בין מהללל וחכמים, זה באמת הבכור בלא שחיטה. שעקביה מתיר גם בזה וחכמים אוסרים. מברר את הגמרא עם כל בכור שיש בו מום, ובכלל מה שנחלקו התנאים עם הצמר שנתלש ממנו מותר בהנאה לאחר שחיטה או מיטה, או לא. ומתוך כך התבאר גם טעם מחלוקתם. אומרת הגמרא, אמר רבי אסי, אמר ריש לקיש, בשמו של ריש לקיש, כל המחלוקת בין עקביה בין מהללל לחכמים אינה אלא בשעתירו מומחה, בבחור שהחכם שהוסמך לכך על ידי בית דין סמוכים, ראה את המום שבו, ופסק שמום קבוע הוא ומותר לשוחתו ולאוכלו בכל מקום שירצה, והרי הוא כחולין. ולאחר מכן התלש ממנו הצמר, בזה המחלוקת. דמר סבר חכמים סוברים גזרינן, גם בזה יש לגזור ולאסור את הצמר שנתלש מחיים, כי אם נתירנו בהנאה, יש לחשוש דיל מעטי לשהויה. שמה יבואו הבעלים להשעות את הבכור מלשוחתו כדי ליהנות מהצמר שיגדל בינתיים, אף שיכולים כבר לשוחתו ויבואו לידי איסור גיזה ועבודה בשוגג. ומר סבר, עקביה בן מהללל סובר לא גזרינן, אין לגזור. לפי שאין לחשוש שמה ישהנו, שכיוון שהוא מותר כבר בשחיטה, לא ישהנו כדי ליהנות מהצמר שיתלש. אבל בצמר שנתלש מבכור בעל מום שעדיין לא יתירו מומחה, דברי הכל מודים כולם שאסור ליהנות מהצמר, שהרי זה כצמר שנשר מבחור תם. שיש לחשוש שמה ישהנו ויהנה מהצמר שיתלש בינתיים, לפי שעדיין קורבנו ואינו קרב אלא על גבי המזבח, ונוח לו שבינתיים ייפול בו מום ומומחה יתירנו לשוחתו ולאוכלו בכל מקום. רש"י אומר שיש עוד חילוק בין יתירו מומחה ללא יתירו מומחה, כי ביתירו מומחה יש בו כבר צד היתר שיכול לשוחתו והצמר יהיה מותר בהנאה. מה שאין כן כשלא יתירו מומחה, לא היה עדיין צד היתר הנאה בצמר. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא, בה נחלקו חכמים ורבי יוסי לגבי בעל מום שנתערב בתמימים, ומתוך פירוש מחלוקתם יש להקשות על דברי ריש לקיש שאמר שבלא יתירו מומחה מודים כולם שהצמר אסור בהנאה. מטיב רב ששת, מקשה רב ששת ממה ששנינו בברייתא. נאמר בברייתא בהמות בעלי מומין שנתערבו בבהמות תמימות, דעת חכמים שבהמות אילו בעלי המומין אוסרינן את שאר הבהמות מלהיקרב על גבי המזבח בכל שהן. אפילו אם רק בהמה אחת בעלת מום נתערבה, באלף בהמות תמימות כולן אסורות. רבי יוסי אומר, יבוקר, יבדקו מי בעלת המום, ורק היא אסורה והשאר מותרות. נסה הגמרא להבין את דברי רבי יוסי, והבינן בה בני הישיבה נשאו ונתנו בהבנת דברי רבי יוסי, מה יבוקר? מה הכוונה של רבי יוסי באומרו יבוקר? אילי, מה עם פירושו שיבדקו דבעל מום הוא? יבדקו מי הוא הבעל מום, ולהשקלה יוציאו מכלל התערובת והשאר יהיו מותרים להקרבה, אי אפשר לפרש כך. לפי שאם כך מכלל, משמע מזה, דתנא קמא חולק על זה ואמר לו שלא יועיל אם יבררו מי הוא הבעל מום, והרי ודאי זה לא כך. לפי שאם יבררו מי הוא הבעל מום, כל השאר יצאו מכלל ספק ומותרים הם להקרבה, ודאי שתנא קמא לא יחלוק על כך. אלא אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע בשמו של רבא בר רבוע, שיש לפרש את דברי הברייתא שלא מדובר שנתערבה בהמה בעלת מום בבהמות תמימות, אלא אחא בגזעת בכור בעל מום עסקינן. מדובר כאן בחתיכות צמר שנשרו מבכור בעל מום, שנתערבו בגזעי חולין, וצמר זה נתערב בצמר של בהמות חולין, והבכור בעל המום שממנו נגזז הצמר נמצא לפנינו. נחלקו תנא קמא ורבי יוסי לעניין הצמר של הבכור, אם מותרו או אסורו. אבל אם צמר זה אסור, מודים כולם שכל התערובת אסורה. כאמור במסכת אורלה, פרק ג' משנה ג', האורג מלוא עשית כשיעור שיש בין עמה לאצבע, מצמר הבכור ידלק הבגד. ומן תנא קמא, מי הוא התנא הראשון שאמר שצמר זה אסור ואוסר גם את שאר הצמר של החולין? רבי יהודה עידה אמר במשנתנו שגם בנשחטו אסרי רבנן, אוסרים חכמים להנות מהצמר שנתלש מחיים. וגם תנא קמא וגם רבי יוסי שבברייתא סוברים הם כדת חכמים שבמשנתנו, ולא כעקביא בן מהללאל. ולכן גם שאר הצמר שנתערב בו צמר זה אסור בהנאה. ורבי יוסי הולך בזה לטעמי לשיטתו, דאמר, הוא אמר במשנתנו, שבנשחטו שרו רבנן, מתירים חכמים להנות מהצמר שנתלש מחיים, ורק במתו שאסרו להנות מהצמר שנתלש מחיים. וקטני, ובדברי רבי יוסי נאמר בברייתא יבוקר, שיש לבדוק מה יבוקר, מה הפירוש במה שאמר יבוקר לה, והאם לא מוכרחים לומר שכך פירושו, שיבדקו את המום. אם מום קבוע, אם מום עובר הוא. האם זה מום קבוע או מום עובר? ואם ימצא שמום קבוע הוא, ישחטו הוא, וכל הצמר יהיה מותר בענה, לפי שגם צמר זה שנתלש מן הבחור יש לו יתר לאחר שחיטה. ואם זה מום עובר, אין יתר לשוחתו, וכל הצמר אסור בענה. אם כן, מבואר בדברי רבי יוסי, שאף על גב שלא יתירו מומחה קודם שנשר הצמר, מותר הוא בענה, שהרי רק עכשיו, לאחר שנתערב, מרים אותו למומחה ובודקים, אם הוא מום קבוע שמותר לשחוט עליו או לא. וקשה על דברי ריש לקיש שאמר שכל שנתלש קודם שיתירו מומחה, מודים כולם שהצמר אסור בהנאה גם לאחר שחיטה. ומסביר רש"י שאף שרבי יוסי אמר כן בדעת חכמים וריש לקיש דיבר לדעת עקביא, יש ללמוד מזה גם לדעת עקביא שאין חילוק בין יתירו מומחה ללא יתירו מומחה. לפי שלא מצינו שחולקים עקביא בין מהללאל וחכמים, אלא אם מת, הרי הוא כנשחט או לא. וכשם שבנשחט מותר גם בלא יתירו מומחה, כך גם באמת. לדעת עקביא מותר גם אם לא יתירו מומחה. יושבת הגמרא את דברי רבי יוסי באופן שלא יסתירו את דברי ריש לקיש. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רבא לא. אין הפירוש שבודקים האם הוא מום קבוע או לא, אלא הכוונה ביבוקר, יבדקו ויבררו על מום זה, אי, יתירו מומחה, האם כבר יתירו מומחה קודם שנתלש הצמר שנתערב? אין. אז יכולים לשוחתו וכל הצמר יהיה מותר בענה. אי לא, אם לא יתירו מומחה קודם שנתלש הצמר, לא. צמר זה אסור בענה וכן שער כל התערובת. בכך דחתה הגמרא את הקושייה מדברי רבי יוסי לפי פירושו של רב נחמן בשם רבא בר רבוע, שבברייתא מדובר על צמר של בעל מום שנתערב. מוסיפה הגמרא שהמוראים אחרים פרשו את הברייתא כפשוטה, לעניין בהמה בעלת מום שנתערבה בבהמות תמימות ולא לגבי צמר. ולפי זה אין מקום כלל להוכיח מן הברייתא הזו לעניין דינו של ריש לקיש. אומרת הגמרא, כי סליק רבין כאשר עלה רבין מבבל לארץ ישראל, ונוקטים לשון עלייה כי ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, כנאמר במסכת קידושין דף סמכתת עמוד א', אמרה לשמעתה, אמר את פירושו של רב נחמן בשם רבא בר רבוע, שמחלוקתם של רבי יוסי ותנא קמא בברייתא היא לגבי צמר של בעל מום שנתערב בצמר חולין. ורבין אמר את השמועה הזו כמי דרבי עמי, לפני רבי עמי. כששמע זאת רבי עמי אמר על כך, בבלי טיפשי, טיפשים הם הבבלים, משום דייתבי בארה דחשוכה, כיוון שיושבים הם בבבל שהיא עמוקה וחשוכה. בבל עמוקה היא מכל הארצות, כמו שנאמר במסכת פסחים דף פז עמוד ב', שהיא עמוקה כשאול. וכן נאמר במסכת שבת דף קי"ג עמוד ב', למה נקראת שנער ומצולה? לפי שכל מיתי מבול ננערו ונצללו לשם מפני שהיא נמוכה. והמפנח נעלמי מפרש שהיא נקראת חשוכה, לפי שאסרו עליהם להדליק נרות, כאן נאמר במסכת שבת דף ממהי עמוד א', ולא היה מצוי להם שמן ונרות. אם כן, אומר רבי, ירמיה, בבלי טיפשה היא, משום דייתבי בארה דחשוכה. אמרי שמעתא דמחשכן. אז הם מפרשים, הם פירושים שאינם נכונים, כי הפירוש הזה דחוק הוא מאוד בלשון הברייתא שאמרו בחור בעל מום שנתערב, ודחוק לפרש הכוונה לצמר שנתערב ולא לבהמות עצמם. רש"י מפרש, אמרי שמעתא דמחשכן, כשאינם יודעים טעמו של דבר, בודים הם מליבם טעמים שאינם נכונים. כך הייתה דרכו של רב ירמיה לומר על פירושים דחוקים של בני בבל לאחר שעלה לארץ ישראל, כי גם רב ירמיה היה בן בבל, ולאחר שעלה לארץ ישראל החכים יותר. כמבואר במסכת כתובות דף ע"ה עמוד א', כך כותב הריטב"א בשם תשובת הרמב״ם, שרב ירמיה הולך בזה כדבריו שאמר בסנהדרין דף כ"ד עמוד א', במחשכי נושיבני כמעיטי עולם, פסוק האמור במגילת איכה, זה תלמוד בבלי, וכן רבי זירא כשעלה לארץ ישראל התענה מאה תעניות כדי שישכח את התלמוד שלמד בבבל. כאן נאמר במסכת בבא מציע דף פה עמוד א', אבל כותב הרמב״ם שכל זה לא היה אלא בתקופה שהיו עליהם הרבה גזרות של שמד, אבל לאחר מכן התגברה התורה בבבל, וכל שכן בימי רבינה ורבשי שסידרו את התלמוד ואמרו במסכת גיטין דף נ"ט עמוד א', שמימות רבי ועד רבשי לא נמצא תורה וגדולה במקום אחד. ממשיכה הגמרא ואומרת, הוסיף רב ירמיה ואמר, האם לא שמיע להו, האם לא שמעו בני בבל? לעד אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, למה שאמר רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן בביאור מחלוקתם של רבי יוסי ותנא קמא בברייתא, שמדובר בברייתא בבהמה בעלת מום שנתערבה בבהמות תמימות, כפי שסברה הגמרא בתחילה אצלנו. מה שהקשו על זה שאם כן במלך לקוט תנא קמא ורבי יוסי, על זה בא הפירוש שהמחלוקת היא בשבדק את כל הבהמות שבתערובת ולא מצא בהם כל מום, והנידון הוא האם כולן מותרות כיוון שלא מצא בהם מום, או שכיוון שידוע שבאחת מהם היה מום, אף שכעת אינו מוצא את המום, הרי הם בחזקת שיש בהם בהמה בעלת מום, ועדיין כולן אסורות. וביאר רבי יוחנן שקמי פליגי בפלוקתא דרבי מאיר ורבנן, תנא קמא ורבי יוסי נחלקו במה שנחלקו רבי מאיר וחכמים במקום אחר. דתנן, שנינו משנה במסכת נידה דף סמך א' עמוד א' לגבי מקום שנאבדה בו תומה, כגון כזית מת שנפל עליו גל של אבנים, ונתערב גל זה בשני גלים טהורים, וחיפש את הגל שבו התומה ולא מצאו, שהיה רבי מאיר אומר, כל דבר שהיה בחזקת תומה לעולם הוא בתומתו, שכל זמן שלא נמצאה התומה, הכל בכלל ספק תומה, שתיוודע התומה, שתימצא התומה, ורק אז יצא שאר המקום מידי חשש תומה. וחכמים חולקים ואומרים שחופר הוא עד שמגיע לסלע ולבטולה, שהיא קרקע קשה שלא נבדע מעולם. ובמסכת נידה בדף ח' עמוד ב' אמרו שלוש בתולות הן. בתולת אדם, בתולת קרקע ובתולת שקמה. בתולת אדם כל זמן שלא נבעלה, בתולת קרקע כל זמן שלא נעבדה, ובתולת שקמה כל זמן שלא נקטצה. אז אם כן אומרים חכמים שחופר עד שמגיע לסלע או לבטולה שהיא קרקע קשה שלא נבדה מעולם, שוודאי אינה מתחתיהם. ואם לא מצא בתומה, הכל טהור כיוון שבדק ולא מצא. כמו כן, נחלקו תנא קמא ורבי יוסי בברייתא לגבי בעלת מום שנתערבה בתמימים ובדק ולא מצא מום. תנא קמא שאמר אוסרין בכל שן, סובר כרבי מאיר, שכיוון שוודאי היה שם מום, כולם בכלל ספק בעל מום עד שימצא את בעלת המום, וכל שלא מצא כולם אסורים למזבח. רבי יוסי אמר יבוקר, והוא סובר כחכמים שאם בדק את כל הבהמות שבתערובת ולא מצא מום, כולם כשרים למזבח. בהמשך תבאר הגמרא איך ייתכן שכולם כשרים, וכן לגבי תומה איך ייתכן שהכל טהור. כך פירש רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן את מחלוקתם של רבי יוסי ותנא קמא. הביאה עכשיו הגמרא פירוש אחר שאמרו בשם רבי יוחנן בביאור מחלוקתם של תנא קמא ורבי יוסי בברייתא, וגם הוא באופן שנתערבה בהמה בעלת מום בבהמות תמימות. אומרת הגמרא, רב אסי אמר רבי יוחנן, רב אסי אמר בשמו של רבי יוחנן לפרש שהמחלוקת בין תנא קמא ורבי יוסי היא כשבדק ומצא באחת מהבהמות מום, אבל אין ידוע בבירור שזהו המום שהיה מתחילה. הנידון הוא, האם יש לתלות שמום זה שמצא הוא המום שעבד וממילא יצאו השאר מכלל ספק ואין צורך לבודקם, או שיש לחוש שם המום אחר הוא זה, ועדיין כולם בכלל ספק בעלי מום הם, ולכן עדיין יש לבדוק את כולם. ומדובר באופן שלא ידוע איזה מום היה, כי אם ידוע שהיה מום במקום מסוים, כגון באוזנו ובחותמו, וכעת מוצאים מום באותו מקום, מודים כולם שאין לחשוש שמום אחר הוא. בוודאי תולים שזה המום שעבד, אלא מדובר שהיה ידוע שבאחת מהבהמות יש מום, ולא היה ידוע מהו, ולכן יש מקום לדון אם חוששים שמה לא זה המום שעבד. כך מסביר הנימוקי חיים. וביאר רבי יוחנן שקמי פליגי בפלוקתא דרבי ורבן שמעון בן גמליאל, שתנא קמא ורבי יוסי נחלקו במה שנחלקו רבי ורבן שמעון בן גמליאל במקום אחר. דתניא, שנינו בברייתא שדה שעבד בקבר, שידוע שהיה בקבר ועכשיו אין ידוע היכן הוא. הדין הוא שמי שנכנס בתוכה בתוך השדה טמא הוא, לפי שכל השדה בכלל ספק טומאה. ואם נמצא בתוכה קבר, הדין הוא שמי שנכנס לתוכה לשער השדה טהור הוא, לפי שאני אומר, הוא קבר שעבד, הוא קבר שנמצא, ואין לחשוש שמה היה בו עוד קבר אחר, אלו הם דברי רבי. אבל רבן שמעון בגמליאל חולק ואומר שגם אחר שנמצא בקבר, תיבדק כל השדה כולה אם אין בה עוד קבר אחר, וכל שלא בדק, עדיין הכל בכלל ספק טומאה הוא. ואין אומרים שוודאי הקבר שנאבד הוא הקבר שנמצא, אלא חוששים שמה קבר אחר הוא, ואת הקבר שעבד עדיין לא מצאו. כמו כן החלקו תנא קמא ורבי יוסי בברייתא לעניין בעלת מום שנתערבה ומצא מום באחת מן הבהמות. תנא קמא שאמר אוסרין בכל שן, סובר כרבן שמעון בן גמליאל, שחוששים שמא היה עוד מום, ולכן עד שלא יבדוק את כולם הרי הם בכלל ספק בעלי מומים ואסורים בהקרבה. ורבי יוסי שאמר יבוקר, סובר כרבי, ולכך אם מצא מום תולים אנו שהמום שנמצא הוא המום שעבד, ואין לחשוש שמא היה עוד מום, וממילא השאר מותרים בהקרבה. ואירת הגמרא, מדוע הוצרכו רבי אסי ורבי חייא בר אבא לפרש כל אחד פירוש אחר ולא הסכימו האחד עם פירושו של השני? שואלת הגמרא, ורבי אסי שפירש שמדובר שבדק ומצא את המום והנידון הוא האם חוששים שמום אחר הוא, מה הייתה, מדוע לא אמר כרב חייא בר אבא שמדובר בבדק ולא מצא, והנידון הוא האם יצאו מכלל ספק או שעדיין הם בספק בעל מום, כמו שנחלקו חכמים ורבי מאיר לעניין כזית מת שנאבד. מיישבת הגמרא, אמר לך רבי אסי יוכל לומר לך שאין לדמות מום שלא נמצא לתומה שלא נמצא. מדוע? בישלם אגבי תומה, מילא לגבי תומה שנאבדה מובנים דברי חכמים שמחיפש ולא מצא את התומה, אימר יש לתלות ולומר בא עורב ונטלה או שבא אכבר ונטלה, ולכן המקום טהור. אלא אחר כאן בברית על הגבי בהמה שהיה במום ולא נמצאה, אין להתיר את כולם לפי שבעל מום לאיכה הזיל. לאיכה נעלמה בעלת המום, ולכן גם אם לא מצאה, לא יצאו מכלל ספק בעלי מומים. אם כן, לפי זה יוצא שדברי רב חייא ברבא שישבה מום לתומה, קשים. ישבת הגמרא ואידך, רב חייא ברבא שאכן ישבה מום לתומה שנאבדה, יפרש שגם לגבי מום, הימר יש לתלות ולומר שמום עובר רבה, שהיה זה מום שעובר מאליו, והתעשה והוא נרפא. ולכן הוא נעלם, ויצאו כולם מכלל ספק בעלי מומים. שואלת הגמרא, ורב חייא ברבא שפירש שמדובר בבדק ולא מצא, מה איתם לא אמר כרבי אסי? מדוע הוא לא אמר כמו רבי אסי שמדובר בבדק ומצא, והנידון הוא האם חוששים שמום אחר הוא? בשיבה הגמרא, אמר לך רב חייא ברבא יאמר לך שאין לדמות מום שנאבד ונמצא לתומה שנמצאה. לפי שבישלם השדה, מילא לגבי שדה שנאבד בקבר ומצאו קבר, מובן שכיוון שדרכה למקבר בה, שהדרך לקבור בה יש לחשוש, כי אי חדק עבר בה היא, קבר היא נשחרינה. כמו שידוע שקברו בה מת זה, יש לחשוש שקברו בה גם מת אחר. ולכן סובר רבן שמעון מגמליאל שחוששים שאין זה הקבר שנאבד, אלא קודשים, אבל עניין קודשים בהמות תמימות שרוצה להקריבן למזבח. כיוון דבטקילן וקיימי, כיוון שהיו ידועות שאין בהם מום ונתערבה בהם בהמה אחת שהיה בה מום ומצאו אחת עם מום, האם דרכה יהיו למייפל באומומה? האם הדרך שיפול בהם מום? ודאי שאין הדרך שיעשה בהם מום, וודאי יש לתלות שהמום שנמצא הוא המום שעבד, ולכן אין לחשוש שהם המום אחר הוא. מבררת הגמרא ואידך רב אסי שפירה שגם לעניין מום סובר תנא קמא שיש לחשוש שהם המום אחר הוא, זה משום, אגב, דמנגחי ההדדי, כיוון שנוגחים הם אחד את חברו, שכיח באומומה. מצוי הוא שיהיה בהם מום, ולכן חוששים שם המום אחר הוא, ואין זה המום שעבד. מביאה הגמרא ברייתא אחרת שלכאורה יש להקשות ממנה על דברי ריש לקיש שאמר שבנתלש קודם שהתירו מומחה, מודים כולם שהוא אסור בענה. מי טבעי, מקשה הגמרא, שנינו בברייתא, התולש צמר מבחור טעם, והוא הדין עם נתלש הצמר מאליו, כמבואר במסקנת הגמרא לקמן בדף חבב עמוד ב', אם כן אמר בברייתא תולש צמר מבחור טעם, אף על פי שלאחר מכן נולד בו מום ושחתו, הצמר אסור בהנאה. מדייקת הגמרא שמדברי הברייתא משמע טעם, העדתם, כל הטעם שהצמר אסור בהנאה מפני שנתלש מבחור טעם, הבעל מום, אבל אם תלש מבעל מום שרי, מותר הצמר בהנאה, מסתימת דברי התנא משמע, שכל שהוא בעל מום ואינו טעם, הוא מותר, ואף על פי שלא יתירו מומחה למום הזה. וקשה על דברי ריש לקיש שאמר שאם לא יתירו מומחה אסורו בהנאה. מתרץ את הגמרא התנא של הברייתא הזו, כל איכה דלא יתירו מומחה תם קרי לי. התנא של הברייתא, כל שלא יתירו מומחה קורא לו תם, לפי שעד שלא יתירו מומחה דינו כתם שאסור לשוחתו בכל מקום. מה שאמרו בברייתא, אף על פי שנולד בו מום, פרשו אף על פי שלאחר שתלש הראה את המום למומחה ואמר שמום קבוע הוא ויתירו לשחיטה, מכל מקום הצמר אסור בהנאה. מביאה הגמרא את המשך דברי הברייתא המובאת לאל ומבררת אם דברי ריש לקיש מוסכמים הם או שהם שנויים במחלוקת תנאים. מקשה הגמרא, לאימא כתנאי, האם נאמר שדברי ריש לקיש שנויים הם במחלוקת תנאים? שנינו בברייתא תולש צמר מבחור תם, אף על פי שלאחר מכן נולד בו מום ושחתו הצמר אסור בהנאה. אבל בחור בעל מום שתלש ממנו צמר ואחר כך מת הבחור בלא שחיטה, עקביה בן מהללאל מתיר את הצמר גם בזה, וחכמים אוסרים ליהנות מהצמר. וזוהי דעתו של תנא קמא שעקביה בן מהללאל וחכמים נחלקו בתלש מבחור בעל מום ומת הבכור. מוסיפה הברייתא, אמר רבי יהודה, לא בזה, לא במת הבכור התיר עקביה בן מהללאל, אלא רק בשיער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחתו. בזה עקביה בן מהללאל מתיר וחכמים אוסרין. אבל אם מת הבכור ולא נשחט, מודה עקביה שהצמר אסור בהנאה. ותנא קמא לא אמר שהניחו בחלון, לפי שתנא קמא אמר התולש צמר שמשמע שתולש בכוונה, וכיוון שהוא תולש בכוונה הוא רשע. וממילא אין לו עניין מלהמתין וליהנות רק לאחר שישחט, אלא הוא תולש על מנת ליהנות ממנו ביד. ולכן לא אמר שיניחו בחלון. אבל רבי יהודה אמר שנשר, שמשמע שמעצמו נשר ולא תלשו בידיים ואינו רשע. ולכן אמר ויניחו בחלון לפי שאינו רוצה ליהנות ממנו כעת, אלא להמתין רק לאחר שישחט. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל בחור. מביאה הברייתא עוד דעה בעניין הזה. מוסיפה הברייתא, אמר רבי יוסי מודה אבא, מודה אבי ששמו חלפתא, שסתם רבי יוסי, רבי יוסי בן חלפתא הוא, ולמרות שאסור לאדם להזכיר את שם אביו כמבואר בשולחן ערוך יורד היה סימן ריש מם סעיף ב', אבל כיוון שאוסיף לומר אבא, הרי זה כאומר על רבו, רבי פלוני שמותר, כמו שכותב רש"י במסכת סנהדרין בדף ק' עמוד א'. כך מבארים הגר"א ורבי עקיבא איגר. אם כן אומר רבי יוסי מודה אבא חלפת, שהוא אחד מן החכמים שנחלקו על הקוויה, בזה, בצמר שנתלש מבחור באלמום ואחר כך נשחט הבכור, שהוא מותר בהנאה. אבל בייחוד, באמת, ובבירור, אמרו חכמים לעניין צמר שנתלש מבחור באלמום שיניחנו בחלון ולא ימהר לקוברו, שמא יש תקווה להתירו בהנאה. ומפרש רבי יוסי שהתקווה שיש לו הוא בכך, שאם שחתו, דברי הכל מותר. מוסיף רבי יוסי שלא נחלקו אלא באמת הבכור ולא נשחט, שהקו היה בין מעלה למתיר גם באמת. וחכמים אוסרים באמת. שם מבררת הגמרא במה נחלקו רבי יוסי ותנא קמא. מקשה הגמרא לחאורה רבי יוסי היינו תנא קמא, בין לתנא קמא ובין לרבי יוסי לא חולקים הקוויה בין מעלל וחכמים אלא באמת הבכור. אבל בנשחת הבכור מודים חכמים להקוויה שהצמר מותר. רבי יוסי אמר זאת בפירוש ומדברי תנא קמא זה מדויק. לפי שאמר שכאשר נתלש מבכור תם ונעשה בעל מום ונשחת אז הצמר אסור בענה, משמע שאם נתלש מבעל מום ונשחת מותר בענה, ורק באמת אסרו חכמים גם בנתלש מבעל מום. ומדברי הברייתא משמע שרבי יוסי בא לומר דעה שלישית, פרשת הגמרא אל עליו אל עבדה יש לנו לומר, התירו מומחה איקה בעיניו, המחלוקת ביניהם היא, האם צריך היתר מומחה או לא? דתנא קמא שאמר שנתלש מבחור תם אסור בהנאה סבר, שגם בבעל מום רק אם התירו מומחה אין, מותר הוא בהנאה והיא לא, אבל אם נתלש קודם שהתירו מומחה לא, לא ניתר הצמר בהנאה, אלא הרי הוא כנתלש מתם, כמו שפרשה הגמרא לאלה תחילת הברייתא שכל שלא התירו מומחה נקרא הוא תם, ואתה רבי יוסי למימר, בא רבי יוסי לחלוק ולומר שכל שנשחטה בחור אף על גב דלא יתירו מומחה קודם שנתלש מותר הוא בענה. וזה מה שאמר רבי יוסי, יניחנו בחלון שמה יש תקווה, שמשמע שכאשר נשר הצמר עדיין לא יתירו מומחה. אלא שיש לו תקווה אם יתירנו מומחה וישחט. נמצא אם כן שדברי ריש לקיש שנויים במחלוקת הנאים, ולא היה לו לריש לקיש לומר את דבריו בסתם, כי מדבריו משמע שדין מוסכם הוא. ואם הוא בא לפסוק כרבי יוסי, היה לו לומר במפורש הלכה כרבי יוסי. כך מסביר את השאלה, אשלה הקדוש בכללי התלמוד. דוחה הגמרא ואומרת אמר רבא לא, אין הכרח לפרש שרבי יוסי ותנא קמא נחלקו בדברי ריש לקיש אלא אפשר לומר דכולי עלמא כולם סוברים ומודים, בנתלש מבחור בעל מום דאי תירו מומחה, אם התיר אותו המומחה קודם שנתלש אין מותר הוא בהנאה והיא לא התירו מומחה, אם כשנתלש עדיין לא התירו מומחה אסור הוא בהנאה, וכדברי ריש לקיש. ובביור מחלוקתם של תנא קמא ורבי יוסי יש לפרש כך, שלוש מחלוקות יש בדבר. תנא קמא סבר שהקוויה וחכמים פליגי נחלקו במת הבכור והוא הדין לשחתו, גם בנשחת הבכור ולא מת מעצמו חלוקים הם שלדעת הקוויה מותר הצמר בהנאה, ולדעת חכמים אסור. שהרי תנא קמא לא אמר בפירוש שבנשחת מודים חכמים שמותר בהנאה, ומזה משמע שנחלקו גם בזה. היידק המפליגי והטעם שנחלקו באמת ולא בנשחת, למרות שבנשחת יש חידוש יותר שלדעת חכמים אסור גם בנשחת. מבארת הגמרא רצו להודיעך את כוחו דה הקוויה, את חידושו של הקוויה בן מהלל אל שמתיר גם באמת, ועדיף להשמיע לנו את כוח היתר. כאן נאמר במסכת ברכות דף סמך וכן במסכת ביצה דף ב' כוח דהתירה עדיף, ופירושו שטוב לו להשמיענו כוח דברי המתיר שהוא סומך על שמועתו ואינו ירא להתיר. אבל כוח האוסרים אינה ראיה, כי הכל יכולים להחמיר אפילו בדבר המותר. כך מסביר רש"י במסכת ביצה. ורבי יהודה סבר שבאמת הבכור דברי הכל גם הקוויה מודה שהצמר אסור בענה, וכי פליגי מתי חולקים רק קוויה בין מעלל וחכמים? רק בששחתו לבכור שהקוויה מתיר וחכמים אוסרים. ואת רבי יוסי למימר, רבי יוסי בא לומר דעה שלישית בזה, שבשחתו דברי הכל גם חכמים מודים שמותר, וכי פליגי מתי נחלקו הקוויה וחכמים? רק באמת הבכור שהקוויה מתיר גם בזה וחכמים אוסרים. מבררת הגמרא עם ההלכה כרבי יוסי או כרבי יהודה בעניין מחלוקתם של הקוויה וחכמים, האם נחלקו באמת הבכור או בנשחת הבכור. אמר רב נחמן הלכה כרבי יהודה שבאמת הבכור מודים כולם שהצמר אסור בענה ובנשחת חולקים הקוויה וחכמים, והראיה שכך היא ההלכה הועיל ותנן בבחירתה קוותי, מאחר ושנינו כדבריו במסכת עדויות שכולה דברים שהעידו מפי הגדולים וההלכה כמותם, ונקרא בחירתה לפי שהלכותיה מובחרות ומקובצות מכל המשניות ונשנית ביום שהושיבו את רב לזר בן עזריה בראש וסילקו את השומר מפתח בית המדרש ונכנסו כל התלמידי חכמים והעיד כל אחד מה ששמע מרבו כמבואר במסכת ברכות דף כוח עמוד א', כך מסביר ספר הערוך. נתנן כך שנינו במסכת עדויות פרק ה' משנה ו' שיער בחור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחתו הקוויה בן מהלל אל מתיר את הצמר בענה וחכמים אוסרין, הרי זה כדברי רבי יהודה שרק בנשחת הבכור נחלקו הקוויה וחכמים. מביאה הגמרא עוד ראיה ממשנתנו שהלכה כרבי יהודה. מוסיפה הגמרא אמר רב נחמן בר יצחק מתניתי נמי דייקה, גם ממשנתנו יש לדקדק כדברי רבי יהודה. דתנן שנינו בסוף המשנה צמר המדולדל בבחור שנתלש מן הבחור אבל עדיין מעורב הוא עם הצמר המחובר, הדין הוא שעת שנראה עם הגיזה, הצמר שהיה תלוש מחיים. ועכשיו לאחר שגזז את כולן נראהו כשאר הגיזה ואינו ניכר בפני עצמו שהיה תלוש מחיים, מותר הוא בהנאה כשאר כל הגיזה. ואת שאינו נראה כשאר הצמר אלא ניכר הוא בפני עצמו שהיה תלוש מחיים, אסור הוא בהנאה. מה אני מברר את הגמרא כדעת משנויה משנתנו? הילי מה רבי יוסי, אם נאמר כדעת רבי יוסי, שבנשחת הבחור מותר לדברי הכל ובאמת, עקב ימתיר וחכמים אוסרים, ובמאי באיזה אופן מת הבחור? הילי מה אם נאמר שמדובר בשחתו, הרי בין לעקביה ובין לרבנן אידי ואידי גם הצמר שנראה כשאר הצמר המחובר וגם הצמר שאינו נראה כשאר הצמר, מישרא שרי, מותרים מבהנאה שהרי גם אם יניחו בחלון ואינו מעורב כלל עם שאר הצמר, מותר לדעתם ליהנות מהצמר, ומדוע אמרו במשנה שרק מה שנראה כשאר הגיזה מותר? ואלא נפרש שמדובר באמת הבכור בלא שחיטה, הרי עדיין יהיה קשה. לפי שהצמר המחובר לבכור שמת, דינו להיקבר כמו הבכור עצמו. ואם כן, אי רבנן, אי כדעת חכמים היא, אידי ואידי מייסר אסרי. יש לאסור גם את הצמר שנראה כשאר הצמר, כדין הצמר שהיה מחובר בשעת מיטת הבכור, וגם את הצמר שאינו נראה כחלק משאר הצמר, לפי שלדעתם, רק בנשחת מותר ליהנות מהצמר, אבל באמת הבכור, לא ניתר הצמר שנתלש מחיים. והיא הקוויה, אם כדעת הקוויה היא, איפכה מבא אלה, הדין היה צריך להיות הפוך, שהצמר שנראה עם הגיזה יש לו להיות אסור, כמו שאר הצמר המחובר בשעת מיטה, דמיטה כעשרה לי, שמיטת הבכור אוסרת את כל הצמר המחובר, כדין הבכור עצמו שהוא בקבורה, ולכך גם מה שנראה כחלק מהצמר המחובר יש לו להאסר, והצמר שאינו נראה עם הגיזה יש לו להיות מותר, כיוון דמעיקרה, תליש, מתחילה הוא כבר היה תלוש, והרי זה כצמר שנתלש מחיים והיה מונח בחלון, ומת הבכור שלדעת הקוויה, מותר הוא בהנאה. ומדוע אמרו במשנה שמה שנראה כחלק משאר הצמר הוא מותר, ומה שניכר בפני עצמו אסור הוא בהנאה? מוכיחה הגמרא אל הפשיט הפשוט הוא שמשנתנו כדברי רבי יהודה, שבנשחת הבכור בזה נחלקו. ומבארת הגמרא במאי באיזה אופן מדובר? אילי מה אם נאמר שמדובר באמת הבכור, הרי בין לעקביה ובין לרבנן אידי ואידי גם הצמר שנראה כחלק משאר הצמר שהיה מחובר בשעת מיטה, וגם הצמר שניכר בפני עצמו מייסר אסרי, אסורים הם בהנאה. הצמר שניכר בפני עצמו אסור, לפי שגם עקביה לא התיר באמת הבכור אלא בנשחת, והצמר שנראה כשאר הצמר אסור הוא כשאר הצמר שהיה מחובר לבחור בשעת מיטה. אלא לאו על כורחנו צריך לפרש שמדובר בשחתו. והיא עקביה, אם כדעת עקביה, אידי ואידי, בין הצמר שנראה כשאר כל הגיזה ובין הצמר הניכר בפני עצמו שנתלש מחיים, מישרא שרי. יש להם להיות מותרים, לפי שגם הצמר המחובר מותר על ידי השחיטה, וגם הצמר שנפרד לגמרי ומונח בחלון, מותר בהנאה לאחר שחיטה. אלא לאו על כורחנו רבנני. והצמר המחובר ניתר בשחיטה כמו שהבהמה עצמה ניתרת, אבל הצמר שנפרד מחיים, אין שחיטה מתירתו. ולכן אמרו שהצמר שנראה כחלק משאר הצמר המחובר מותר הוא בהנאה, והצמר שניכר בפני עצמו שנתלש מחיים, אין לו יתר. אם כן, שמאמינה, מוכח מכאן, שבשחתו פליגי, שמחלוקתם של הקווי וחכמים, בשחתו הוא. מסיקה הגמרא, אכן שמאמינה, אכן כך יש ללמוד ממשנתנו. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חף ה' במסכת בכורות, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיה הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, לשמואל, האם מותר להדק סתימת נקב החבית ומדוע? שאלה שנייה למסקנה, מדוע מותר גם ביום טוב? שאלה שלישית, התולש נוצא מכנף העוף, משום מה חיה ומדוע? שאלה רביעית, שאת התשובה תחפשו בבקשה בתוספות, כיצד נלמד לאסור בחור שור בגיזר אם מפורש בפסוק וגז צונחה? שאלה חמישית, מדוע אין איסור גיזה ועבודה בפרה אדומה כבשאר קודשי בדק הבית? והשאלה האחרונה, דף חפי, מה הדין בשיער בחור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחתו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון זין באייר תשע"ט, סיימנו ללמוד כאמור בסייעתא דשמיא הגדולה את דף חפי במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני ח' באייר תשע"ט ונלמד את דף חפיו במסכת בכורות. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.